חלק ב' פרשת נשוא שבועות, מורנו ורבנו. נשלים עוד כמה נקודות מההקלטה הקודמת שדיברנו על שבועות, נגיד עוד כמה נקודות שהרב דיבר על שבועות, ועד נמשיך בסיכום של המשך השבת. הרב, בשבועות בבוקר הרב דיבר על העניין של השם הקדוש שצריך לכוון אותו בשעת קריאת התורה בעשרת הדיברות. יש שם קדוש שכשמכוונים אותו אז זוכים לכל ההשפעות, אז הרב ממש הקריא את האותיות ואמר, תחשבו על מה שאני אומר, אני אגיד את זה לאט, תציירו את זה בעיני השכל, כך תקבלו את כל ההשפעות. זה פלא גדול, אני עכשיו עושה פה סרטון, אתם לא רואים את זה, אבל עשיתי סרטון שלם והסרטה לא עבדה. אז תחשבו שעכשיו אני חוזר על הכל מההתחלה, באמת מסירות. וחזרתי את זה פעמיים ועכשיו עוד הפעם צריך לחזור כי זה לא עבד. מתי מישהו הסתכל על המצלמה ואומר לי, תראה, זה לא עובד. עכשיו בהשגחה פרטית, אני דיברתי, כשדיברתי לאוויר, אז דיברתי על עניין של תפילה, שעל כל דבר צריך להתפלל. תראו איזה פלא. איך שאני גומר להגיד את זה, שאני ביקשתי מהשם שגם הסרטון יהיה טוב, בא לפה בן אדם ואומר לי, תקשיב, הסרטון שלך לא עובד. חשבו שהייתי יכול להמשיך ככה את כל ההקלטה של שבת, איזה שעה ומשהו. איזה כואב זה היה. השם הציל אותי, כי תוך כדי שאני איתכם אני מבקש את זה, והשם כיוון את הדבר הזה שמישהו יבוא ויפעיל את זה. אז עכשיו זה כן עובד, בעזרת השם שילך על הצד הכי טוב, אז עכשיו נמשיך. רב דיבר על העניין של ברכות השחר, כמה כדאי להגיד אותם בחצות, יש דעות לפה ולפה, אבל בשביל נקרא ברכות השחר, הרב לא נכנס לפרטים של ההלכה, אני גם לא מעדיף להיכנס פה לעניין של ההלכה, אבל יש עניין מאוד גדול לקרוא ברכות השחר בחצות, בפרט אם אתה כבר ער, ולמה? רב הביא למשל למה הדבר דומה לאור גדול שנשפע, יש פה חלון שאתה יכול לפתוח, קבל רוח שמרפא, נותנת חיות, האם אתה תוותר על כזה חלון? לא, אתה לא תלך לישון ויש לך כזה חלון וכזה אפשרות לקבל שפע. כשאתה קורא תיקון, כשאתה קורא ברכות השחר, בחצות הלילה אתה יכול לקבל, אתה פותח כמו מין שער כזה בשמיים, שמוריד עליך אין סוף של שפע. ואם אתה הולך לישון ואתה לא אומר את זה, מחכה לבוקר, אז יש לך פה כמה שעות שאתה מאבד את השפע, זה לא חבל? לכן כדאי מאוד כן להקדים, רק כדי שלא ישכח, יעשה לעצמו איזה סימן שכבר בירך, כדי שלא יגיע למצב שהוא מברך סתם ברכות לבטלה. הרב נשאל לגבי שבועות, למה אין מסכת לשבועות, הרי לפסחים, סוכות, כן יש, מסכת סוכה, מסכת פסחים, אבל הרב הסביר, שבועות, יש שתי הסברים, שבועות, יש גורסים שבועות, מלשון שבועה ועד מסכת שבועות, או שיש תוספות שכותב, שקיבלנו את התורה בשבת, בשבועות יחד, זה היה שבועות שחל בשבת, לכן מסכת שבת, זה העניין של מסכת שבועות. עוד נקודה ששאלו את הרב לגבי שבועות, שזה יום ההילולה של הבעל שם טוב, דוד המלך. אז הרב סיפר כמה סיפורים, הרב אמר הבעל שם טוב, למה נקרא הבעל שם טוב? כי היה רופא מאוד בכיר, אחד מתלמידיו שהיה חולה ברגליים, ביקש רפואה פעם אחת, אז הוא רקח לו כמה עשבים וריפא אותו, לאחר תקופה חזר לו החולי, אז הוא שאל אותו, כשהוא בא לרפות אותו, הוא אמר לו, איך אתה רוצה את הרפואה? על ידי תפילה או על ידי רפואה בסם? הוא אמר לו, בצורה גשמית. אז לפי גרסאות, הוא התחרט על זה שהוא לא ביקש בתפילה. כי אם זה היה בתפילה, אז החולי לא היה חוזר אליו. אבל יש גרסאות שאומרות שטוב שלא הטרחתי את בורי, כי יכלתי להטיח את הבורא בתפילה ולא הטרחתי אותו, לכן אני שמח אף על פי שזה חזר. גרסאות לפה ולפה. לאחר מכן, הרב סיפר עוד סיפור שמאוד חביב על הרב, שמעיד על הנאמנות של תלמיד לרבו. הרב סיפר על הבעל שם טוב שהתלמידים ישבו סעודה שלישית יחד עם הבעל שם טוב, תוך כדי שהרב מוסר שיעור יוצא שבת, נכנסת איזו אישה ענייה וביקשה צדקה. אומר הבעל שם טוב לתלמידים, תכניסו את הידיים לכיסים ותנו לה צדקה. כל התלמידים מכניסים בתמימות ידיים לכיס והם נותנים צדקה לאישה ומכניסים ויש להם כסף. הרב אמר, המופת הכי גדול פה זה לא הנס שהבעל שם טוב עשה. ניסים כאלה הוא היה עושה הרבה. החידוש הכי גדול שהתלמידים לא שאלו שאלות על הרב, אף על פי שזה היה מוצא שבת, ומאיפה ההיגיון? אין היגיון. אם הרב אומר משהו, לא צריך לשאול שאלות. צריך לבוא בתמימות, שנזכה בעזרת השם, אנחנו ביחד לעבוד, ולהיות באמונה, בתמימות. מה שהרב אומר, לא שואלים שאלות, גם אם זה נשמע, השכל הישר אומר, מה, אבל איך יכול להיות? אל תשאל שאלות, כי מה שאתה רואה, זה לא מה שהוא רואה. אתה נמצא פה למטה והוא נמצא מלמעלה, הוא רואה דברים הרבה יותר רחוק מעבר למה שאדם יכול לצפות ולראות. לכן הדבר הזה מאוד חשוב, שאדם יתבטל בביטול מוחלט לפני שהוא שואל דעת תורה. כשאדם בא עם הדעת שלו והשכל שלו, והוא עומד מול המראה ומברך על עצמו ברוך שחלק, פה הבעיה מתחילה. אדם צריך להתבטל בביטול מוחלט, ולהבין שהוא רחוק מהאמת. איך הרב אמר אתמול, הייתי באיזה מקום שהרב דיבר ואמר, אדם שפגם פעם אחת בפגם מחשבה, ייקח לו 1,000 שנה לתקן. אחד שהמוח שלו מעוות, והטיפי המוח שלו מעוותים, איך אתה סומך על הדעת תורה שלך? רק מזה, רק מפגם אחד של המחשבה, אז איפה אנחנו? שם ירחם. לכן אדם חייב שיהיה לו דעת תורה ולהתבטל. הרב חוזר כל פעם על כל הסיפורים האלה, לא לחינם, ובדיוק ישב שם אחד מהנכדים של הבעל שם טוב. הרב התפאר בו, אז אותו נכד אמר, אני מתפאר ברב, הרב זה הבעל שם טוב של הדור, ככה אמר אותו אחד. ואז אחד קיבל, ביקש מהרב, לבקש סיפור על הרב שקרה לו לפני 17 שנה. הרב אישר לו. עמד וסיפר סיפור שאותי זה זה, אני מקווה שמותר לספר אותו פה. סיפר שחבר שלו עשה תאונת דרכים, ברמה שמורדם מונשם, פתחו לו את כל הבטן. משפחה התחננו שהרב יתפלל עליו, שיבוא לבית חולים, שיעמוד בתפילה. הרב אז היה יותר, אמר לו, אני לא יוצא לבתי חולים, אני יכול להתפלל מהבית, אין צורך שאני אבוא לשם. כך אותו אחד מספר. באמת, אותו חולה עבר את הניתוח בשלום, קם מהרדמה שלו, ואז הוא אומר, אל תפריעו לרב הזה שעומד פה בחדר, הוא מתפלל עליי. אמר לו, מה אתה רוצה? על מי איזה רב? על מה אתה מדבר? הוא אומר, כל הניתוח, הרב הזה עמד פה, אמר לו, איזה רב? לא, רב צעיר. מראים תמונה של הינוק על הבן אדם, הוא אומר, כן, זהו. הרב שמע את זה ושתק. רואים מכאן, זה לא נתפס, זה בדור שלנו, לפני 17 שנה הסיפור הזה. כמה צריך להודות להשם שזיכה אותנו, ואז כולם קיבלו חשק וסיפור ניסים ונפלאות. אין כאן המקום להעריך, כולם כבר יודעים ושומעים ומכירים. רק להכר, להעריך ולהיות נאמן. אדם זוכה להיות נאמן ולהתפלל על זה, כמו שהרב תמיד אומר, איך אפשר לזכות לנאמנות? אי אפשר, זה לא בא לבד, זה רק בתפילה. אדם שלא יעבוד על עצמו ולא יתפלל על זה, אין מציאות אחרת, זה נקודה ראשונה. שאלו את הרב לגבי העניין של תפילה והתבודדות, מה ההבדל בין תפילה להתבודדות, והאם אפשר להזכיר בקשות פרטיות בתפילה, או שלא כדאי, או שעדיף לעשות את זה בהתבודדות. הרב העריך בזה מאוד ואמר ככה, תפילה זה דבר עוצמתי ודבר מאוד גדול, אבל הוא בגדר עבד למלך. יש הבדל עוצמתי בין עבד למלך לבין בן שמדבר לאביו. כשאדם עומד בתפילה הוא בגדר עבד שצריך לעמוד ולתת דין וחשבון למלך. 3 תפילות ביום זה דין של שולחן ערוך, זה הלכה. הואיל וזה נפסק להלכה, אתה חייב היום מצד העבדות שבך לעמוד לפני המלך ולהתפלל. הואיל ואתה עבד, אז יש הלכות. איך מתפללים, מה מותר, מה אסור, מחשבה זרה, צריך לדום, לא צריך לדון, לעשות תשובה אחרי זה, לכן וידוי נתקן דווקא אחרי העמידה על פגמי מחשבה שאדם פגם תוך כדי התפילה. אז נמצא שאתה עבד, שאדם הוא עבד, לא ראו שהוא יתחיל לחשוב מחשבות זרות, ולהתחיל לבקש בקשות פרטיות, כי אז מה שקורה לאדם שהוא מתחיל להשיח דעת מעצם התפילה. כמו שהרב תמיד מסביר, שאדם הוא כמו כהן בתוך קודש הקודשים. אתה עכשיו נמצא בתוך קודש הקודשים, אתה מתחיל לחשוב דברים אחרים, אתה ממוקד, מה צריך לעשות אני עושה. אתה לא צריך לפגל את הקורבן, צריך להיות זריז. לכן שימו לב שהרב מתפלל מהר. צריך ללמוד מהרב להתפלל מהר ובכוונה. זה כל המטרה, שאתה תהיה מרוכז במילים, שלא לך זמן לחשוב מחשבות זרות. אז לכן הרב אמר לו בתפילה, עדיף להיות מרוכז לעשות את העבדות שלך. מה שאתה חייב תעשה. אחרי שגמרת להתפלל, תייחד זמן להתבודדות. ושם תבקש את מה שאתה רוצה. וההתבודדות יש לה מעלה הרבה יותר גדולה מתפילה. למה? כי התפילה זה דין, זה חובה. יש לך הלכות, דינים. כשאני בא כעבד, אז אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה, אני עבד, אבל אם אני בא כמו בן למלך, ההתבודדות היא מעלה עליונה מן הכל. כשאתה בא, אתה עוקף את התפילה, אתה נותן דין וחשבון על התפילה. אתה אומר היום בתפילה לא התפללתי טוב, התפללתי ביחיד, התפללתי לא בנץ, התפללתי בלי כוונה. אתה בא על התפילה ומתחיל לתקן את התפילה. אתה בא על הלימוד שלך ואתה מתקן את הלימוד, לא למדתי טוב, כן למדתי טוב. החשבון נפש הזה שאתה עושה בהתבודדות, הוא מנקה לך את כל החטאים שעשית כל היום. זה מזכך לך את התפילה, את התורה, את כל המצוות שאתה עושה כל היום. לכן יש מעלה להתבודדות יותר מהכל. ושמה אתה יכול לפרט את הבקשות שלך, וזה הדבר הכי מומלץ לעשות, ככה רב הורה. אמרנו עוד הפעם, כמה זמן התבודדות? 18 דקות, שיעור מליחה, מספיק לאדם לעשות כל יום. הרב אמר גם לא להשקיע בזה יותר מדי זמן, 45 דקות זה המקסימום, וכבר יותר מזה זה כבר ביטול תורה, רב אמר פעם. לכן זה הזמן שאתה יכול לעשות ולא צריך יותר מזה. ככה האדם זוכה למעלות גדולות. שאלו את הרב, עד איכן התפילה, עד איפה צריך להתפלל, כל דבר להתפלל, להתמקד, לא להתמקד, רק הדברים גדולים. הרב הסביר שאדם צריך בעולם הזה להפציר בבורא יתברך על כל צעד ושעל שלו. על הדברים הכי קטנים צריך להתפלל. הרב הביא את הסיפור על רבי נחמן ורבי נתן. יום אחד רבי נתן דפק מסמר בסוכה, ודפק לעצמו ביד, במקום בתוך המסמר. ואחרי שהוא דפק את המסמר ביד, הוא בא לרבי נחמן, הוא שואל אותו, אתה יכול להסביר לי למה זה קרה לי? אמר לו רבי נחמן, אתה יודע למה זה קרה? בגלל שאתה לא התפללת על זה. אמר לו, נכון, לא התפללתי על המסמר הזה. אמר לו, מה, עד כדי כך אני צריך להתפלל שהמסמר ייכנס בתוך הסוכה ולא ביד? אמר לו, כן, על המסמר צריך להתפלל. על כל דבר הכי קטן, כמו שהרב תמיד מלמד, על כל צעד שאתה עושה, תתפלל. רצון השם שאנחנו נעמוד בתפילה על כל דבר. הרב תמיד מזכיר את הירושלמי בפאה, פרק תשיעי. הרב אומר שהמידה שלנו כבשר ודם, שאם מישהו משגע אותנו, מטריח עלינו, אנחנו מנסים לברוח ממנו. עזוב אותי טלפון, אני מתק את הטלפון, שקט. הכי קל, לחיות את החיים לבד זה הכי קל. הטבע של האדם זה לברוח ממטלות, מכאבי ראש, מאנשים שמשגעים אותו. הבורא יתברך אינו כן, בדיוק הפוך. ככל שהבריאות יותר משגעים אותו, מבקשים ממנו, מתפללים על כל דבר, הם תלותיים בו יותר, אז השם יותר נדבק בך, אני אדבק בהשם עוד יותר. לכן זה המטרה וזה החפץ שהשם רוצה מאיתנו כבני אדם, כל דבר להתפלל, לא להתעצל, על כל דבר שקורה לך בחיים, תעמוד בתפילה ואתה תראה ניסים ונפלאות. הרב דיבר על העניין של הנפטרים. הרב אמר שאדם שנפטר מהעולם, אחד מהמתנות שהשם נתן זה הריקבון. כי כשהגוף עדיין נמצא, אז זה מהווה כתרוג על האדם. כל עוד שהגופה קיימת, אז מסתכלים על הגופה ואומרת, הנה העבירות, הנה אבונותם חקוקים בעצמותם. אז אחד מהחסדים שאחרי 12 חודש לא נותר כלום מהגופה, אפילו העצמות לא נשארות. לכן לא טוב לעשות אותם בסיד וכל מיני דברים כאלה. עד כדי שיוסף, השם כעס, שהוא לקח את יעקב אבינו, והוא עשה לו את חנת אותו. כי הצדיקים הם לא מרכיבים, הם לא צריכים להרכיב, כי הם ביטלו את המשחת דחיביה. אין להם אבונות, הם ביטלו את כל האבונות. כל המטרה של הריקבון זה לאחד שמתבייש ויש לו אבונות, אבל צדיקים שביטלו את כל המשחת דחיביה, אין להם ריקבון. אז השם טבע אותו, למה בכלל היית צריך לחנות אותו? הרי אולי נרקב מעצם. אז הרב הסביר איך עושים חניתה, הרב אמר שלוקחים את הקרעות של האפרסמון, שהן חריפות, דבש, שמים את זה בתוך הקיבה, מוציאים את כל הקיבה, מרוקנים, שמים את זה בפנים, וגם שחים אותו בדבש. זה, אין את זה היום, את הדבש הזה, את כל הגופה שלו בדבש, וככה זה נשמר, מתאבן לו הגוף. כמו שהרב אמר שיש מומיות כאלה עד היום במצרים, והרב אמר שהוא ראה מומיה בתמונה, שהיא ראתה את הפרטוף של משה רבנו, כל כך ותיקה. אז הרב הסביר שכל זה בצדיקים שזוכים לא להירכב. אבל אדם שהוא לא זכה, השם ירחם. אמרו לרב, אדם שלא רוצה לא להירכב, מה יעשה? אמר, תהיה צדיק. כל עוד אתה חי, אתה יכול לתקן, אפשר להיות צדיק, זה נתון בידיים שלך לבד. אבל אדם לא יכול לעשות מעשה זמרי, ולבקש שכר כפנחס. הרב הביא את הרמ"ק שכותב, ששכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה. אדם לא יכול להגיד, אני אעשה מצוות, והנה יש לי עבירות, זה יכסה על זה. אין דבר כזה. מה שעשית טוב, תתקבל שכר, כי הכל פה זה נצחיות. אדם שחטא, הוא ייתן על זה דין וחשבון. לכן חשוב מאוד שאדם יחיה בחשבון נפש יומיומי, כי כשיש דין למטה, אין דין למעלה. ואז הרב הזכיר את הגר"א, שאומר שהכל רמוז בתורה. אין דבר שלא כתוב בתורה. כמו שהרב תמיד לאחרונה הזכיר את העניין, בראשית, בין ראשון אחרי 30 יום תבדי, הכל רמוז בתורה. הרב סיפר על ספר, אחד מהמחברים שמגיע הרבה פעמים לרב, שהוא לקח את כל התורה ואת כל מה שקרה בהיסטוריה הוא מכניס בפסוקים, כל מיני, איך זה נקרא, קפיצות של אותיות, וכל מיני גימטריות, הוא מכניס את כל מה שקרה בתוך הפסוקים בתורה או בזוהר. אז הרב אמר שזה דבר אמיתי ונכון, רק אם היה רוח הקודש היו גם יודעים להגיד מה יהיה בעתיד, כי הכל כתוב בתורה. גם מה שאדם עשה יעשה, הכל רמוז בתורה. שאלו את הרב, אז איפה הבחירה של האדם? אם כל מה שאדם יעשה זה רמוז בתורה, איפה הבחירה? אז הרב הביא עוד פעם את הליקוטי הלכות, הלכות ערב, שכל הבחירה זה הרצון. הרצון של האדם, איפה התשוקה שלו? אם הוא רוצה תורה, רוצה מצוות, רוצה עבודת השם, אז הוא נמצא במקום הטוב. הרצון של האדם זה המדד. אבל הוא רוצה משהו אחד ובפועל הוא עושה אחרת, כך שאלו את הרב. הרב אמר, לא מעניין, העיקר זה הרצון. אף על פי שהמעשים הם נגדיים, כך הרב אמר, חידוש עצום. אפשר להפקיר, כן? יש אנשים שחיים בהפקרות מראש, עושים מה שהם רוצים, זה ודאי שלא דיברנו. העניין הוא שאדם כן רוצה רצון אמיתי, אבל הוא מתמודד. כל עוד ואתה מתמודד באמת, אז הולכים אחרי הרצון, רואים את העבודה של האדם. השם, כמו שתמיד אומרים, השם לא סופר את, את הדפים, השם סופר שעות, על, על אותו דרך. השם רואה את הלב של האדם, מה הרצון שלו, לפי זה הוא שופט את האדם. הרב דיבר על שמות. הרבה פעמים שואלים את הרב, האם לקרוא שמות, יש כל מיני שמות מודרניים, הרב צוחק על העניין, שאומרים שיש שם רוח הקודש, הרב אמר אין רוח הקודש להורים היום, בפרט לא על שמות, והם הולכים לפי מודה, ולפי, הרב אמר, האדם רוצה איזה שם מודרני, הוא רואה עגלה, מתאים את השם של העגלה עם השם של הילד. ואמיתי, אנשים היום, כל מיני שמות מוקרטים שבאים לרב, הרב אמר, יש היום שיבושי קליטה ברוח הקודש, אני צריך לבוא לתקן להם את הרוח הקודש, מוסיף להם פה 900, לכן לא כדאי להיכנס לזה, מעיקר לשאול דעת תורה. הרב אמר, הכי טוב, הרוח הקודש הכי גדולה זה להסתכל בהפטרה, ושם לבחור את השם. אם זה היה שבת למשל, זה היה שמשון הגיבור. מי שלא רוצה, לא מתאים לו ההפטרה, ילך לחומש, לפרשה של אותו שבוע. זה בחינת עינוי הרוח הקודש שיש לאדם. ואז הרב סיפר את הסיפור על רבי נחמן ורבי נתן, שוב פעם נאמנות, שהיה הרבה מתנגדים באותה תקופה על רבי נחמן. אז אמר רבי נתן, למה יש חב"ד ואתה לא קורא לשם? גם ככה מדברים עלינו, גם על זה אתה רוצה שדברו? לחץ את רבי נחמן לקרוא שם לילדה, כי עבר איזה שבועיים. ואז אמר לו, מה היה? בסוף בחר לשם, אמא לא טועה מרים. ורבי נחמן לא היה נוחה, כאילו הדעת שלו לא הייתה נוחה, אחרי 4 ימים, אמא של רבי נחמן נפטרה. ואז הוא עבר למפרע שהוא חיכה, הוא ידע מראש שהיא תיפטר, הוא רצה לקרוא פייגה על שם אמא שלו. בכוונה הוא חיכה. רבי נתן שהבין את הטעות שלו, חרד ובחר לרבי נחמן, הוא קיבל על עצמו מאז, לא להתערב בדעת רבו. אם הרב שלך אומר משהו, אל תשאל. אם הוא עושה משהו, אל תדחק. אתה יכול אולי להציע פעם אחת. אולי, זה אני מוסיף. אבל ללכת ולקפות את דעתך עכשיו ולהגיד ככה וככה, זה לא שמענו, והדבר הזה מאוד מסוכן, צריך להתבטל בביטול מוחלט ולא לחשוב שאדם יכול להבין, כי הנה את הדברים האלה חוזרים וחוזרים ונשנים. רב אביט המונקת שאומר שברגע שקוראים לך על שם של צדיק, למשל יוסף הצדיק, יהיה לך כוח ועזר וסיוע להתקדש בקדושת הברית, כי זה המהות של אותו צדיק. הרב אביט יותר מזה, אדם שנמצא בשעת סכנה, בשעת צרה, והוא מזכיר את השם של אותו צדיק שהוא נקרא על שמו, יבוא ויעזור לו, לכן זה דבר שמאוד מאוד כדאי. רב דיבר על המעלה של התורה בלילה, אמרו לו לא רק בליל שבועות, האם גם בליל שבת יש עניין ללמוד? רב אמר, תמיד יש עניין לעסוק בתורה בלילה, לא נברא, לילה אלה לגרסה, לכן צריך לשבת ללמוד תורה. הרב הביא את הזוהר הקדוש אומר, שאדם שלא לומד תורה בלילה, השם ירחם, מתחייב בחיוב מיטה, דברים מאוד קשים, לכן צריך לנצל את הזמן, בעיקר בלילות. הרב אומר, מחצות הלילה, זה הזמן הכי ראוי לעסוק בתורה. לישון מוקדם, לפני, ולקום בחצות, קצת אחרי חצות, שאל איזה עבר לך את הרב, ובזה נסיים. אמר לו הרב, תקשיב, אני שומע מהרב תורה, תורה, תפילה ותורה. משמע מכאן שמי שלומד תורה כל היום מבריך, זה הכתר, אין יותר גבוה מזה, אמת או לא? הרב אמר לו, ודאי, אין יותר מזה. אמר לו, אני עובד, מה, זה שווה? אז איך אני אקיים את התכלית שלי בעולם? אני לכאורה רחוק. מה התיקון, מה התקווה שלי? אני גם רוצה להיות אבריך, אבל מה? מצד אחד, זה התאבדות כספית. מאיפה יהיה לי כסף? רב הסתכל עליו ואמר לו דבר ראשון, בוא נניח שאתה כן רוצה להיות עורך. אשתך רוצה? אשתך מוכנה לעמוד בזה? הרי זה לא נוח, לא תמיד זה קל, אנשים חושבים להיות עורך. לא תמיד זה קל, אתה לא תמיד יודע איך אתה סוגר את החודש, כן? ואתה צריך להיות נטו על השם. מה שאתה כן יכול לעשות, הוא אמר לו, אני מציע עליך בתור אדם שכן עובד, תנצל את הזמן שלך. הוא אמר לו, אתה צריך לנצל את הזמן. אתה נגיד עובד עד 5, משעה 5, הרב אומר את זה ברצינות, כן, שימו לב, משעה 5, עד 10 ילך לכולל, 5 שעות כבר יש לך. ב-10 תחזור תהיה עם הילדים והאישה 30 דקות, לך לישון, תקום ב-2. 3, הרב אמר לו, 2, 3, תראה לפי העניין, ואחרי זה, תתפלל בנץ, ככה הרווחת הרבה שעות, ניצלת את הזמן, מה הבעיה? הרב אמר, אחרי שתעשה את זה, נדבר על אברך. קודם כל, גם כשאתה עובד, תנצל את הזמן. אדם שינצל את הזמן, הוא יספיק הרבה. הרב אמר לו, החשיבות זה לעשות את הבסיס, את זה. זה הבסיס, הרב אמר לו. תעשה את הדברים האלה, תהיה קדוש בברית, תהיה קדוש במחשבה, תעסוק בתורה, לקיים את המצוות, תעשו את הדברים, תתבודדו, תתפללו בנץ. הרב חזר על זה כמה פעמים על הנץ, כמה הרב מחשיב את זה כחלק מהסדר יום. הרב מאוד חשוב לו הנץ. אדם שיעשה את הדברים האלה, הוא בגדר עובד השם. כשאדם יעשה את זה, אז גם אם הוא לא אברך, אבל הוא בגדר עובד השם. הרב אמר עוד דבר, אם אדם עובד, שיחזיק תורה. תפוס אברך, תחזיק אותו. אדם שזוכה להחזיק אברך, הרב אמר לו, זה אותו דבר כאילו אתה לומד, אין הבדל. אברך שלומד תורה, ואתה נותן לו כל חודש סכום, הרב פעם דיבר על זה, שאתה לא יכול לתת לו סכום מזערי, כי אז זה קטרוג עליך. הרי אתה חי בפי 10, אז למה אתה נותן לו 2,000 שקל? אתה בעצם, אתה רוצה הרי לקבל את השכר שלו, נכון? אז כמו שאתה חי, לפחות תיתן לו כמו שאתה חי. אז זה, 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 זה דבר שהרב פעם אמר. הרב אמר, אבל חשוב להחזיק, לתמוך בתורה. כשאדם תומך בתורה, נחשב לו כאילו בעצמו עוסק בתורה. תגיד לי, המבזבז, היה לי בזבז יותר מחומש. אמר לו, כל זה נאמר, באדם שרוצה לקנות את רוג נאה, לעשות מצוות, או לתת מצוות צדקה, שזה בגדר מצווה, היה לי בזבז יותר מחומש. אבל ברגע שאתה רוצה להיות חלק מהתורה, אתה לא זכית להיות אברך, ואתה רוצה להיחשב כאילו אתה אברך, פה לא נאמר, אתה יכול לתת אפילו עד חצי, כמה שאתה רוצה תיתן. וגם אם אדם הוא עשיר וכל החשש בעד חומש, שמה הוא יהיה אני, אבל אם הוא עשיר ואין לו את החשש הזה, שייתן יותר מחומש ואין שום בעיה. הרב דיבר על עוד כמה נקודות, עדיף שנעצור פה ונעשה עוד הקלטה חדשה. כל הישועות, בעזרת השם נעשה הקלטה, בחלק הבא נמשיך, כל הישועות.